ברוכים הבאים לעונה החדשה, המרגשת והמרעננת של הפודקאסט עצם העניין, העונה הרביעית. זאת העונה שאני גם מתחיל לצלם לכם פרקי יחיד, כדי לעזור לכם בתקופה הזאת, היותר מורכבת שנחתה עלינו בהפתעה, להתאזן כמה שיותר. אתם, האנשים שרוצים להתאזן, סוכרתיים, טרום סוכרתיים, סוכרת סוג 1, סוג 2, כל סוג סוכרת, וכל מי שרוצה להתאזן והגוף חשוב לו. דווקא הפרק הזה, אני רוצה לא להתמקד בנושא אחד ולהפוך אותו לפרק לנושאים מיוחדים. כל מיני נושאים שעלו לי לראש בשבועות האחרונים וכתבתי אותם בקצרה על דף. נתחיל בנושא הראשון. אני מאמין שאיזון הורמונלי חזק פי אלף מקפה. עכשיו רגע, תומר, למה אתה מתכוון? זה נשמע קצת מסובך. אני חושב שכל פעם שאנחנו צורכים קפה מאיזושהי סיבה, אנחנו מכסים על איזשהו חוסר יותר עמוק. נכון שיש אנשים שיגידו, ואני מסכים איתם, שקפה פחות משפיע עליהם וזה אינדיבידואלי, ויש כאלה שאולי עושים את זה רק בשביל הטקס של לעצור רגע את היום, ולקחת פאוז בדיוק כמו סיגריה, שזה לרוב קפה, אבל אני מדבר על הסיבה המוחצת שבגללה אנשים בעולם המערבי ובישראל ובכל העולם היותר מתקדם, צורכים קפה בכמויות בלתי ניתנות לשליטה וגם חסרות תקדים. כלומר, צריכת הקפה היא במגמת עלייה עולמית, תמידית, ואיך קרה שאנחנו בעצם תלויים בחומר שהוא בכלל כל כך רחוק מאיתנו, הוא לא מגודל, הוא לא גדל במקומות שאנחנו רגילים אליהם, הוא לא גדל בישראל, הוא גדל רחוק מאיתנו, הוא לא מקומי, הוא לא אורגני, הוא לא, אולי אורגני לפעמים, אבל הוא לא עונתי, ואין בו שום דבר טרי. זה בעצם יחסית מזון מעובד, כי אנחנו לוקחים גרעין וקולים אותו חזק מאוד, בדרך כלל שורפים אותו, אנחנו לא אוכלים אותו בצורה הגולמית שלו, ואנחנו עושים ממנו חליטה, זה מה שקפה עבורנו, ובמובן היותר ביולוגי, קפה הוא חומר ממריץ. זאת אומרת שבדרך כלל, כשאנחנו לוקחים קפה, שותים, סליחה, אנחנו לא לוקחים, זה לא תרופה עדיין, כשאנחנו שותים קפה, אז בעצם הראש שולח לנו סיגנלים ומסרים דרך כל מיני מנגנונים, שכרגע חסרה לנו אנרגיה בגוף. ואנחנו צריכים איכשהו לקבל אותה ממקור חיצוני, או שכנראה היינו נרדמים, בכל פעם שהיינו מרגישים את הצורך הזה. אז אצל רוב האנשים, כאשר הם שותים קפה, זה המקור לחשק הזה בכלל, לקרייבינג הזה לקפה. אני באופן אישי כבר 8 חודשים בלי קפאין בכלל, ולפני כן, לפני 8 חודשים האלה, היו לי חודשיים, כמעט 3 חודשים, שבהם שתיתי קפה, נכנסתי לאיזושהי תקופה יותר לחוצה בחיים שלי, והתחלתי לשתות קפה הדרגתיות, עליתי כל שבוע, בהתחלה זה התחיל בקוס ביום, אחרי זה עליתי לשתי קוסות ביום, עם הזמן הגעתי גם ל3 ו4, וראיתי תוך חודשיים שלושה שאני מתחיל להרגיש ממש לא טוב. זה היה כמו ניסוי קליני של בן אדם אחד. אז אמרתי לעצמי, אחרי חודשיים טוב, אני חותך שוב מקפה, זה היה כבר אחרי שנה שהייתי בלי קפה, ואמרתי, אני חותך שוב מקפה, הפעם לתמיד, ואני הולך לבדוק בדיוק את התופעות שמופיעות בגוף שלי, דרך הגמילה הזאת, אפשר לקרוא לגמילה, למרות שלא הרגשתי שאני תלוי בו בכזאת מידה. אני יותר מסוג האנשים שלוקחים את הקפה בתור טקס, ובכל זאת, הצלחתי להגזים איתו בחודשיים האלה. אז ביום אחד עשיתי קאט, ומה שקרה בימים הקרובים זה דברים די מדהימים. קודם כל, התחלתי לראות יום אחר יום, הרעד שהופיע לי בידיים פתאום, ואני לא הבנתי למה זה קורה בדיוק, אני חשבתי שאולי זה מאיזשהו סטרס נפשי, פתאום ראיתי פתאום ראיתי להפתעתי, שמהרגע שהפסקתי לשתות קפה, לקחו משהו כמו 4-5 ימים, זה הזמן שלקח, עד שהרעד נעלם לחלוטין, ופתאום אני הסתכלתי על היד שלי, ואני רואה, היא הפסיקה לרעוד. גם בפעולות מאוד סיזיפיות וקטנות שאני עושה, כמו לצייר או להסתכל על היד, לצבוע משהו, פעולות שמצריכות מאיתנו לחץ באצבעות, אבל הן מאוד עדינות. זה פעולה שמשולבת עם לחץ ועדינות. אלה בדרך כלל הפעולות שהייתי רועד בהן, אז פתאום שמתי לב שזה נעלם לגמרי. והיום אני יכול להחזיק את היד שלי, מאז שהפסקתי עם הקפה לפני כמה חודשים, אני יכול להחזיק את היד שלי יציבה לגמרי, בכל מצב. נשמע כמו קסם, אבל זה מה שקרה לי. חוץ מזה, השינה שלי השתפרה משמעותית מאוד, מהרגע שבו הפסקתי עם הקפה. עם הקפאין זה גם לקח כמה ימים, אבל זה דבר שראיתי, וזה עיקר הניסוי שלי היה. ועם הזמן, אז כמובן, הוביל לזה גם שהתנודות שלי באנרגיה הם היו אפילו עוד יותר רציבות. כי אני כן בן אדם שעושה תזונה דלה בפחמימות, כולכם יודעים, אז האנרגיה שלי כבר רציבה לאורך היום, בלי קשר לקפה, אבל הקפה הוא הוסיף איזה שהם ספייקים כאלה לא ברורים באנרגיה ובהורמוני סטרס, אני יודע. אני יודע, כן, אישית, שזה ההורמוני סטרס גורמים לזה, שיש לך כמו ספייק כזה באנרגיה, ואז אחרי הספייק הזה לפעמים יש דאון, שהדאון הזה יכול להופיע בצורה של חרדה, או כל מיני תופעות כאלה של מחשבה שפתאום משתנה, איזה state of mind שמשתנה. אז ראיתי שגם זה נעלם, אז מדהים. אני בעצם הפסקתי עם הקפה, והוספתי לי עוד איכות חיים. אם לפני זה זה היה 98%, אז זה השני אחוז הנותרים, שלדעתי הם מיותרים. אני חושב שאפשר לוותר עליהם, ובסוף קפה הוא תלות כמו תלות בכל חומר אחר, כמו סוכר, כמו תלות בסיגריות כמובן. יש כאלה שמעשנים עם איזה שהם חומרים, עם מריחואנה וכל מיני, אז זה תלות לכל דבר. ברגע שאנחנו מתנתקים מהתלות, אנחנו מבינים כמה לא היינו צריכים את החומר הזה בכלל. קפה זה בעיקר חברתי ותדמיתי, ולפעמים זה גם התמכרות לאדרנלין הזה ולספייק באנרגיה, שאחריו מגיע הדאון הלא נעים, כמו שאמרנו. אז זה הנושא הראשון שרציתי לדבר עליו, שאיזון הורמונלי חזק פי אלף מקפה. זה אני יודע היום, אבל המומחים והמקצוענים יבינו שזה איזון שהוא הרבה יותר מתמשך מקפה. כלומר, אנחנו צריכים תקופה ארוכה של התמדה כדי לראות את זה, והאיזון הוא יותר רך, יותר עדין. קפה זה חומר הרבה יותר אגרסיבי, שאנחנו מהר מאוד רואים את ההשפעה שלו אחרי שאנחנו מפסיקים, וזה הטבע של החומר הזה. איזון הורמונלי הוא הרבה יותר יציב לאורך שנים. זה איזון הורמונלי, אני מתכוון שברגע שאנחנו אוכלים תזונה דלה בפחמימות, אנחנו מורידים פחמימות, מורידים סוכרים, בעיקר סוכרים מעובדים, ואנחנו הופכים להיות רגילים יותר לתחושת שובע מחלבון ושומן איכותי מהחי, שמחזיק אותנו לשעות ארוכות לאורך היום, אנחנו רואים שהרבה הורמונים מתאזנים, ואנשים שאני דוגמה לאחד מהם שפעם היו סובלים ממחשבות תורדניות. מחשבות תורדניות, אני מתכוון למחשבות בלופים, שכל הזמן מחשבות שחוזרות על עצמן, למרות שאנחנו לא בהכרח מתעסקים בנושא הזה שהוא חשוב לנו כרגע, אבל המחשבה התורדנית נמצאת שם ולא עוזבת אותנו. זה דבר שנעלם לי ברגע, נעלם לי מהחיים, ברגע שעברתי לתזונה הדלה בפחמימות. זה הכל, וכשירדתי מקפאין, זה אפילו השתפר עוד, הרבה יותר. אז אני כבר 8 חודשים בלי קפאין בכלל, אני לא רואה את עצמי חוזר לקפאין. אני לא אוהב להגיד לעולם, אבל אני פשוט לא רואה את זה קורה, בגלל שאני כבר כל כך מודע להבדלים של החיים שלי עם קפאין ובלי קפאין. ואני מודע לניואנסים הכי קטנים שבזה, ואני יודע כמה זה מדרון חלקלק. כי כוס אחת יכולה להוביל לשתיים ושלוש וארבעה, ואתה מוצא את עצמך תלוי בחומר שבכלל לא תכננת להיות תלוי בו. כמו המון חומרים, וכמו אנשים שמכורים לחדשות, אנשים שמכורים לסקס, אנשים שמכורים לסיגריות, למריחואנה, לסמים, לחומרים חיצוניים, למתוק. זה תמיד אתה מגלה אחר כך שהחיים שלך לא תלויים בזה, החיים ממשיכים והם אפילו נראים יותר טוב. זה הסוד. אז איזון הורמונלי פי אלף יותר חזק מקפה. זה הנושא הראשון. נושא שני. אני רוצה לדבר איתכם על פרדוקס הלחץ, אני קורא לזה. יש פרדוקס בחיים. בן אדם שהוא לחוץ רוב החיים ולמשך שנים, מלחיץ את עצמו בעבודה שהוא לא כל כך אוהב, והוא כל כך עסוק בה שזה רוב האנרגיות שלו במהלך היום הולכות לעבודה הזאת ולמטלות בעבודה הזאת, וככה הוא הולך לישון והיום הבא מתרכז בעבודה, וגם כשהוא יוצא לחופשות וגם בסופי שבוע, הוא מתרכז בעבודה הזאת, עבודה שהוא לא בהכרח אוהב, זו עבודה שאו שהיא נכפתה עליו או שהוא בחר אותה בלית ברירה, ואותו אדם מונע מסטרס במשך רוב חייו בעצם. מה שקורה לאותו אדם שברגע שהוא מפסיק לעבוד, פתאום הוא רואה את הבריאות שלו מדרדרת משמעותית בזמן מאוד קצר. אנשים יוצאים לפנסיה בגיל 65, בגיל 68, בגיל 70, ואז הם רואים את הבריאות שלהם יורדת בפתאומיות. פתאום תופעות שהם לא הרגישו אותם שנים, בעיות במערכת השתן, בעיות בחשיבה, בעיות מוחיות, מחלות מוחיות, בעיות סוכר, השמנה, התמכרויות, פתאום הכל מופיע, ברגע שהם מפסיקים לעבוד. ולזה אני קורא פרדוקס הלחץ. הלחץ הוא גורם שלילי, הלחץ המתמשך הזה, אבל פה הוא הופך לגורם חיובי, כי הוא בעצם שומר על הגוף במצב הישרדותי במשך הרבה שנים, ומה שקורה שאותם אנשים הם כמעט ולא חולים בזמן הזה, פשוט כי הגוף כל הזמן אומר לעצמו ושולח אותות לכל האיברים בגוף, שאנחנו כרגע במצב הישרדות, וזה מה שחשוב כרגע. וכל המשאבים צריכים ללכת להישרדות הזאת. אז אנחנו כל הזמן, והגוף שלנו כל הזמן, במין הולד כזה, כשאנחנו חיים את החיים הלחוצים האלה. לעומת זאת, יש לא מעט אנשים שמגיעים לגילאים מאוד מבוגרים, ומגיעים לסיבה טובה, לגיל 100 ואפילו מעבר ל-100. נכון, היום זה נשמע נדיר, אבל זה לשם הביולוגיה שלנו מכוונת, להגיע לגילאים האלה. אותם אנשים ממשיכים לעבוד עד גיל מבוגר, ובעצם חיים חיים שמבחינת סטטוס בריאותי הם די זהים למצב שהם היו בו בגיל 40 ו-50, גם בגיל 80 ו-90, פשוט מהסיבה שהם עושים את מה שהם אוהבים, עבודה שהם אוהבים, מתעסקים במה שהם רוצים להתעסק, חיים חיי קהילה נוחים וטובים, עם משפחה מסביבם, עם אנשים שהם אוהבים ואנשים שאוהבים אותם, לא פחות חשוב, וכך הם מגיעים לגיל מופלג. הם לא מכניסים סוכר מעובד, הם לא מכניסים חומרים מעובדים, לא שמנים צמחיים, והכל הולך כמתוכנן, ופרדוקס הלחץ הזה לא קיים. אז פרדוקס הלחץ, אני רואה אותו בעיקר במערב, ואני בגילי ה-30 שלי היום רואה את זה אצל ההורים שלי ואצל ההורים של חברים, שבעצם הבן אדם עובד תחת עומס לא הגיוני. אנשים עובדים היום בגיל 60 ו-70 בעומס אדיר, הרבה יותר מדורות קודמים, אבל הם נשארים בריאים איכשהו, אולי עם קצת כדורים, אולי קצת עזרה חיצונית ממערכת הבריאות, אבל בגדול הם נשארים בריאים. ומה שקורה ברגע שהם מגיעים לגיל פרישה, הכל צונח והכל קורס. מבחינת בריאותית, כל הגוף קורס, הם מתפרקים לגמרי, חלקם גם לא יוצאים מזה, ומגלים שהלחץ שמר עליהם בחיים. ברגע שאתה עובד במה שאתה אוהב, ואתה עושה את מה שאתה אוהב, והראו את זה לא מעט במחקרים של מחקרי אוכלוסייה, למרות שזה קשה לעקוב אחרי זה, כי מדובר כאן גם בתחושות, להגיד אם אתה אוהב עבודה מסוימת או לא אוהב אותה, אבל בגדול הבינו שכשאתה עובד במשהו שאתה אוהב, שאתה מתעסק במשהו שאתה אוהב, זה גם לא משנה אם זה עבודה, זה באותה מידה יכול להיות לגדל משפחה מגיל 20 עד גיל 100, אבל אתה אוהב את זה, אתה עושה את זה, זה ממלא אותך, זה מספיק לך בשביל לחיות חיים מכובדים, בריאים ונוחים וגם מהנים, אז אתה מגיע לגיל מבוגר, ופרדוקס הלחץ הזה לא נמצא בחיים כאלה. אתה פשוט עושה את מה שאתה אוהב עד יומך האחרון, ועד שצריך, וזה הזמן. אז המערכת הביולוגית שלך, הגוף שלך, נשמר פחות או יותר באותו מצב. אז הפרדוקס הזה, אני נתקל בו הרבה, וזה משהו שרציתי לשתף איתכם. מעניין אותי מה אתם חושבים על פרדוקס הלחץ, תכתבו לי בתגובות. הוא שומר על הבן אדם, אבל הוא גם הרסני. כי זה בעצם, זה גורם, זה כמו חרב פיפיות, זה גורם שלילי בחיים שלנו, הלחץ היומיומי הזה. לחץ זה דבר טבעי, לפעמים אנחנו צריכים לחץ, אנחנו באים לדבר מול קהל, אנחנו צריכים לשרוד, אנחנו צריכים לברוח מסכנה, אנחנו רוצים להפעיל את כל המערכת שלנו במהירות כדי להשיג מטרה מסוימת באותו רגע, זה לחץ, זה חשוב, אבל לחץ מתמשך, כולנו יודעים היום, וגם אתם, המאזינים שלי שכבר מקשיבים לי מספיק זמן, אתם יודעים שלחץ מתמשך הוא לא דבר טוב, לחץ יומיומי, ככה במשך שנים, זה מתחיל בשבועות, חודשים, ואחר כך זה מתפרס למשך שנים, והתחושה של הימים האלה, ימים שלא נגמרים, זה הרסני. אבל הפרדוקס בלחץ, שהלחץ הזה הוא גם שומר על אותם אנשים, הוא שומר עליהם באיזשהו קו של בריאות, ואחר כך באה הקריסה. אני מאחל לעצמי ולכולנו, היום אני עושה דבר שאני אוהב, וזה מה שאני מאחל לכם, המאזינים שלי והצופים, כולכם שמקשיבים עכשיו איפה שאתם לא תהיו, לעסוק במה שאתם אוהבים, ואחר כך פרדוקס הלחץ לא רלוונטי עבורכם, אתם לא מתמודדים עם לחץ, ואתם נשמרים ממש באופן הבטוח ביותר לגיל פרישה, ולא יהיה לכם גם גיל פרישה, כי אתם עושים את מה שאתם אוהבים, אז אם אני עובד במה שאני אוהב, אני לא צריך לפרוש ממנו. אני יכול לשנות את היקף העבודה, את אופי העבודה, אבל את העיסוק שלי אני אוהב, אז זה לא דבר שאני מחכה להפסיק לעשות אותו. זהו, אמן. זה הנושא, פרדוקס הלחץ. נושא אחר שאני חושב עליו לא מעט, הוא העיסוק בפתרון לסוכרת. אני מדבר על זה הרבה. אני יודע כבר איך לפתור את מחלת הסוכרת, עם כל הצניעות. אני יודע שזה נשמע קצת יומרני, אבל אני, כסוכרתי כבר 23 שנים תכף, חוגג, סוכרתי סוג אחד, הצלחתי לאזן את המחלה הזאת לחלוטין. אני יודע איך כל יום ייראה, אני יודע איך לחיות בערכים של בין 70 ל-100, שאלה הערכים הביולוגיים הטבעיים הגבריים שלנו, ואני יודע לשמר את זה. תזונה דלה בפחמימות, עתירה בנוטריאנטים עם מזונות עשירים בנוטריאנטים, זה המפתח. וזה נכון גם לסוכרת סוג 2, לדה, טרום סוכרת וכל בעיות סוכר ואינסולין שאתם יכולים לחשוב עליהן. תזונה דלה בפחמימות מורידה את העומס מסוכרת סוג 2 ומביאה לריפוי מלא, כמו שראינו בסיפור של בועז שהיה אצלי בקליניקה, ועוד רבים וטובים סוכרתיים סוג 2 שעבדתי איתם, שקולגות שלי עבדו איתם, כולם יודעים את זה בתחום. אתה מעביר סוכרתי סוג 2 לתזונה דלה בפחמימות בלי סוכרים מעובדים, אתה מוסיף קצת אימון גופני, הלבלב שלו שהתקשה עד עכשיו והתמודד עם עומס, חוזר לעבוד, ולזה קוראים ריפוי. הלבלב חוזר, הגוף משתקם, והבן אדם נרפא. עכשיו, מה שאני רוצה להתמקד בו זה בסוכרת סוג 1, שדווקא בסוכרת סוג 1 זה יותר מעניין השאלת הריפוי. והמילה הזאת, ריפוי, אני נזהר מלהשתמש בה ויש לזה סיבה. כי בסוכרת סוג 1, התאים שמייצרים את התאים שמייצרים את האינסולין נהרסים. תאי הבטא, הם גם התאים שמפרישים את האינסולין, מה שאומר שלגוף אין אינסולין שיכניס את הסוכר לתאים, אחרי שהתאים נהרסו לגמרי. אז מצאתי פתרון לבעיה הזאת, והפתרון עם ההתמודדות, אני כבר לא מתמודד עם הסוכרת שלי, אני מנהל אותה על טייס אוטומטי, ואני יודע איך ייראה כל יום, ואני יודע להישאר בין 70 ל-100, אפילו בין 80 ל-95 רוב הזמן, וזה קל. אני אגיד לכם שזה קל, זה לא קל, זה הרבה תשומת לב למשך היום, אבל זה קל כי עם הזמן אתה מתרגל לזה, ואתה לומד את זה, ויש לזה פאטרנים מסוימים, ואתה צריך לזכור להתאים את האינסולין שאתה מזריק, שזה כל הקטע בסוכרת סוג 1, ואתה יכול להיות יותר מאוזן מבן אדם שאין לו סוכרת. ככה אני חי כבר 8 שנים, עוד רגע. אבל, וזה אבל גדול, תמיד באחורה של הראש, בחלק האחורי של הראש שלי, מבצבצת לה המחשבה של מה עם הריפוי של המצב הזה. הרי קרה משהו מאוד חריף. הגוף, לא משנה אם הוא תקף את עצמו או מה קרה שם, יש כאלה שקוראים לזה במחלה אוטואימיונית, יש כאלה שאומרים שאולי בכלל זה היה פשוט סטרס על התאים עצמם, על תאי הבטא עצמם בתוך הלבלב, שגרם להם להפסיק לייצר אינסולין. עכשיו זה משהו מאוד קריטי, אינסולין הוא כל כך טבעי בגוף שלנו, זה בלי אינסולין אין חיים. כולם יודעים את זה, לכל היונקים בטבע יש אינסולין שמסתובב בגוף, בדם, מופרש מהלבלב, וככה הם שורדים. הסוכר חייב להיכנס לתוך התא. אם הוא לא נכנס לתוך התא, זה מצב פתולוגי שמוביל למוות. אז בלי אינסולין, הסוכר יסתובב בדם ויחכה מחוץ לתאים בלי שום סוכן במרכאות שיכניס אותו פנימה. עכשיו, בקשר לריפוי, היום מדברים לא מעט על stem cells, מה שנקרא תאי גזע. מה הם אותם תאי גזע? היום, בייחוד בשנת 2023, יצאו כמה מחקרים חדשים מהרווארד ומאגודת הסוכרת הבריטית, הראו שתאי גזע, וזה דבר שכבר יודעים אותו לא מעט זמן, יכולים לגרום לחידוש תאי הבטא שמייצרים אינסולין, אצל סוכרתיים סוג 1. זה נושא שהוא די ידוע, אבל עדיין לא קיבלנו את הגושפנקה המדעית על התחום הזה. עדיין לא יצרו מחקר שמתבסס למשך עשרות שנים על סוכרתי סוג 1, שהושתלו תאי גזע בגוף שלו, והוא הצליח לשקם את הלבלב לחלוטין. היום יש לנו מחקרים של כמה שנים, 2, 3, 5, אין לנו מחקרים שהם מתפרסים במשך עשורים, וזה בעייתי כי חלק מהאנשים שהיו במחקרים האלה, חלק מהסוכרתיים סוג 1, הגיעו לערכים מדהימים, ונראה שתאי הבטא שלהם חזרו לייצר אינסולין, והכל טוב ויפה, אבל לא היה פה סוף שמח, ואחרי כמה זמן ראינו שהגוף שלהם מפסיק לייצר את אותו אינסולין, והם חוזרים להיות לאט לאט סוכרתיים סוג 1, ולהזריק אינסולין מלא, גם אינסולין קצר טווח וגם ארוך טווח, שהוא הבזלי. אבל יש כאן תקווה, וכשאני מדבר על ריפוי, מבחינתי ריפוי זו המשמעות של ריפוי, שהלבלב חוזר לייצר אינסולין באופן מלא. לייצר אינסולין זה לא רק אינסולין, כי כל סוכרתי יודע ש אינסולין הוא משתנה כל הזמן. המינון משתנה מאדם לאדם, בבוקר, בערב, בצהריים, בלילה, מארוחה לארוחה, אם אתה בסטרס, אם אתה בפעילות גופנית מאומצת, אם אתה במנוחה ואחרי מנוחה ולפני מנוחה, אין מספרים. בטבע אין מספרים, אין כזה דבר. ולגוף אין מספרים. אין כזה דבר 3 יחידות אינסולין בגוף. הגוף פשוט מפריש לפי צורך, וגוף שעובד מטבולית בצורה יעילה, מפריש גם נכון ומדויק, בלי ליפול להיפוגליקמיה, כלומר לסוכר נמוך מדי אחרי זה, בלי לעלות יותר מדי להיפרגליקמיה. זה מה שנקרא בריאות מטבולית אצל כל אחד מכם, גם מי שאין לו סוכרת. כולנו. אז ריפוי עבורי הוא להחזיר את הפעילות הזאת לקדמותה. רק ברגע שיהיה פתרון כזה, זה יהיה ריפוי. עד אז, אני מדבר על פתרון לסוכרת, בסוכרת סוג אחד, שזה פתרון. תאמינו לי, אני יודע, ניסיתי את כל גישות התזונה, ניסיתי מה שאתם רוצים, קטוגני, עתיר פחממה, דל פחממה, ניסיתי להיות פרוטריאן על פירות, כל תזונה שאתם יכולים לחשוב עליה, גם צמחונות, ואני יודע שתזונה דלה בפחממות, ברגע שעושים אותה נכון, עובדים עם האנשים הנכונים, אוכלים מאכלים שהם מרוכזים בנוטריאנטים, שזה בעיקר חלבון ושומן מהחי, אבל לא רק, יש גם וריאציות של זה, יש גם גבינות שמנות, יש גם גבינות שמנות לא מפוסטרות, ויש עוד הרבה הרבה רכיבים בתוך תזונה דלה בפחמימה, אין לה מידה אחת לכולם, אבל אני יודע שזה הפתרון. אבל בכל זאת, תמיד אני שם איזה כוכבית שהריפוי עדיין לא הגיע. ומעניין אותי לשמוע מכם, סוכרתיים שמקשיבים לפודקאסט, כמה אתם רוצים לשמוע על הריפוי הזה, והאם הייתם רוצים לראות יותר תכנים בנושא הזה, כי אני חושב שזה משהו שלא מדברים עליו מספיק, וכן אפשר ללכת לכיוון הזה, גם מבחינת מחקר. אם כולנו ביחד נתאחד, ולא רק ניקח את הנושא הזה כגזרה משמיים, אלא נדרוש תשובות וננסה להבין מה בדיוק קורה ברגע הזה, כשהגוף תוקף את הלבלב שלו, ולמה זה קורה, אז נבין גם את הפתרון, אבל אנחנו צריכים להתעקש על זה. ואני אישית, אני אומר לכם בעצמי, הוצאתי חלק מהמסמכים שבשנים שהסוכרת התפרצה אצלי, אי שם לפני 23 שנים, וכבר גיליתי הרבה יותר דברים. ראיתי מה קרה בחודשים לפני, וזה כבר הוביל אותי לתשובה שבעיניי נראית הנכונה. חלק מזה קשור בווירוס חזק שהיה לי באותה תקופה, ואני חושב שחלק מזה מתחיל עוד בתקופת הינקות, בתחליפים שנותנים לתינוק, אבל זה נושא לפרק אחר, בגדול. זה נושא שאני רוצה לדבר עליו הרבה יותר, אני הייתי רוצה לעשות עליו מחקר גדול בעתיד, ולשם אני הולך. אבל רק שתדעו שזה בראש שלי. אז זה הנושא השלישי שרציתי לדבר עליו בפרק הזה איתכם. אמרנו איזון הורמונלי, אמרנו פרדוקס הלחץ, אמרנו פתרון וריפוי לסוכרת. עכשיו אני רוצה לדבר על הנושא הרביעי בפרק הזה, שזה משהו גם ש... אני ככה רואה איזה שהם פאטרנים בחברה, פאטרנים, אפשר להגיד ברבים, פאטרנס, ואני מתחיל להבין משהו. המין האנושי הולך לכיוון של להיות תלוי כל הזמן. אם אתם שמים לב למה שקרה לנו בעשרות אלפי השנים האחרונות, ואפילו עוד לפני זה, מהרגע שבו היינו על העצים, במערות, היינו ציידים לקטים ואחר כך נהיינו חקלאים, והגענו לאן שאנחנו היום עם המהפכה התעשייתית, ואחרי זה המהפכה הטכנולוגית והדיגיטלית והאינטרנט וכל מה שאתם מכירים, כולכם מכירים את זה, כל המאזינים שלי עם אנשים שמתעמקים, אז אתם יודעים את זה. אני רואה מגמה שאנחנו הולכים ונהיים יותר ויותר תלויים. מה שקורה לנו זה בדיוק ההפך מבר קיימה. אנחנו כמעט לא יכולים לחיות חיים שהם בר קיימה היום. אם פעם, אנחנו לא יכולים לעבור לטבע, ולחיות רק ממה שהטבע נותן לנו, רק ממה שהיער נותן לנו, רק ממה שהעולם החי נותן לנו. אנחנו יותר ויותר תלויים, ועם הזמן הולכים ונוצרים יותר ויותר מתווכים בינינו לבין מה שאנחנו צריכים כדי לשרוד, החומרים שאנחנו צריכים, הרגשות שאנחנו צריכים, והכל הולך לשם. אנחנו נהיים יותר ויותר תלויים בתאגידים גדולים, בביג פארמה, בביג קומפניז, בחברות כמו גוגל, אפל ו... כל בעלי השליטה, בכל תחום, גם בממשלות, התלות הולכת וגוברת. המין האנושי הולך לכיוון של להיות תלוי. וכמו שאנחנו רואים אצל הדור המבוגר יותר היום, אנחנו, ככל שהזמן עובר, אנחנו הולכים ונהיים יותר תלויים, ויותר תלויים במערכת הבריאות, ויותר תלויים בכלל בסביבה, בניגוד למקומות בהן אנשים חיים טבעיים, קרובים לטבע, חיים על אדמות נקיות, לא מעובדות, אוכלים אוכל לא מעובד, עובדים עד גיל מבוגר, ומה שאני מדבר עליו בפודקאסט הזה הרבה, שם בעצם אין את המגמה הזאת של להיות יותר תלוי בגורמים חיצוניים כדי לשרוד, ואתה פחות או יותר תלוי באותה רמה, מהרגע שאתה נולד ועד הרגע שאתה מסיים את חייך, אתה תלוי באותה רמה בגורמים החיצוניים. יכול להיות שזה החברה, יכול להיות שכשהם מתבגרים באותם מקומות, אז הם תלויים טיפה יותר במשפחה, זה יכול מאוד להיות, אבל זה טבעי. אבל המין האנושי הולך ונהיה יותר תלוי במכוניות, ברכבים, בדלק, בחשמל, באינטרנט. יכול להיות מצב שמנתקים אותנו מהאינטרנט, ואז בעצם הכלכלה קורסת, הכל קורס, אנחנו לא יכולים לקנות מזון. אז זה משהו שאני מודע עליו, אני חושב עליו הרבה, ואני גם חושב על איך לצאת מזה. אני יודע שמבחינה בריאותית אני כבר הורדתי את התלות שלי לאפס במערכת הבריאות, חוץ מזה שאני סוכרתי סוג אחד, וכן, יש דברים מסוימים שאני נעזר מאוד טכני במערכת הבריאות, לא ברמה של תלות, אלא ברמה של כמו להזמין עכשיו איזשהו משלוח אחת לכמה חודשים של ציוד, זה מה שאני עושה. חוץ מזה, אין לי שום תלות לא בכדורים, לא בכדורים משככים, לא בכדורים נגד חרדות, אני לא מרגיש שאני בכיוון הזה, אני לא מרגיש שזה עולה אצלי, ואני יציב לגמרי בקטע הזה, ואני לא רואה את עצמי מוסיף לסל שלי דברים נוספים. אם כבר, אני רואה את עצמי מוריד גורמים שגורמים לי להיות תלוי במערכות כמו מערכת הבריאות, עם הזמן, כמו שאמרתי, עם טיפול מהשורש. אבל נכון לעכשיו, זה מה שאני רואה, ואני רואה שהמין האנושי הולך ונהיה יותר ויותר תלוי. והפתרון שלי הוא להקשיב קודם כל לפודקאסטים כאלה, אבל גם ליישם, לנסות כמה שיותר, לא להקשיב לפחד, לא להקשיב לפחד שמטמיעים לנו, לא הפחד מהאוכל הבריא באמת שמנסים להלחיץ אותנו ממנו, לא לפחד מחלבון ושומן איכותי, אם אנחנו יודעים מי גידל אותם, איך הוא גידל אותם, אין שום סיבה שזה יעשה לנו כל דבר רע, בתנאי ששמרו על כמה עקרונות בגידול. זה גם זה, זה גם הנפשי, זה גם לא להיות תלוי בכלל מבחינה טכנולוגית, לנסות כמה שיותר לפזר את הסיכונים. זה, אני אומר אישית, משהו מהחיים שלי, ככה אני עושה את זה, ואני חושב שזה כיוון טוב לאור העלייה הזאת בתלות שלנו כבני אדם. ואנחנו מדברים על שנת 2023, לכו תדעו מה יקרה בשנת 2050 או 2060, שאנחנו רואים שהמגמה הזאת רק הולכת ומתעצמת בקצב מעריכי. המגמה של התלות בגורמים חיצוניים ובחברות הגדולות. זהו, נושא שישי שהוא קצת נושא בונוס, והוא מתקשר לכל הנושאים האחרים, שאני חושב שהיום אנחנו כבר יודעים איך לשמור על הגוף, יש מספיק ידע באינטרנט מפודקאסטים כאלה וממחקרים אחרים, ויש מובילי דעת קהל בארצות הברית, באנגלית, שמי שקצת עוקב, יש כל מיני עמודים שיכולים לתת לנו הרבה מאוד מידע על איך לשמור על הגוף שלנו. כבר ידוע ששמן צמחי זה אחד הגורמים היותר הרסניים שאנחנו מכניסים לגוף. ידוע שסוכר מעובד הוא כנראה הגורם הכי הרסני שאנחנו יכולים להכניס לגוף. ידוע שאוכל מעובד ואוכל אולטרה מעובד זה הרסני. כולם יודעים את זה, ויודעים בעצם שברגע שאתה עובר לאיזושהי וריאציה של תזונה טבעית, רצוי שתסתמך על יותר חלבון ושומן מהחי, לא משנה מאיפה, אם באזור ליד הים, שאתם יודעים שהדגים נקיים שם, אז מהדגים האלה או מהפירות הים, אם אתם ליד גידולים חקלאיים של בקר מקומי, בלי אנטיביוטיקה ובלי תוספים, אז תשיגו מהם, ואנחנו יודעים בעצם איך להשתמש בגוף שלנו נכון, כי המדע כבר שם, המדע נמצא שם, למרות שההנחיות הרשמיות בקופות החולים הגדולות בישראל ובתאגידי הבריאות בעולם מתווכחים ביניהם ומנסים להציג לכם תמונה מבולבלת, המדע כבר די יודע לאיזה כיוון אנחנו הולכים, והמדע יודע בדיוק מה עושה מזון אולטרה מעובד ומעובד, ובשנים האחרונות יצאו על זה המון מחקרים, זה כבר ידוע. אז מה שנשאר לנו זה רק לטפל בסטרס שלנו. נקודה שאני חושב עליה, ואני חושב שזה לגמרי בידיים שלי, שלך או שלך, שמקשיבים לי כרגע, שבעצם סטרס זה איזשהו כוכבית כזאת תמיד בקשר לגוף שלנו. כי היום בניו אייג' עם כל הפודקאסטים החדשים וכל המטפלים החדשים, או מטפלים ידועים יותר, מטפלים ידועים פחות, יש המון מידע על זה. כולם אומרים, תנסו להיות יותר קשובים, יותר נוכחים. מדברים הרבה על תודעה והרבה על state of mind, ובכלל לא אוהבים את המילה mind היום. אבל אני חושב שברגע שכל אחד ימצא את הנקודה הזאת של איך לנהל את הסטרס האישי שלו, כי נכון שכולנו חלק מאותו עם, כולנו דוברי עברית ואנחנו חיים באותה מדינה, אבל כל אחד נתון לרמות סטרס אחרות, וסטרס הוא גם דבר מאוד פנימי. יכול להיות בן אדם שחי בסביבה הכי לחוצה בעולם, אבל הוא דווקא שומר על עצמו. אנחנו רואים את זה לא מעט, שאנשים שחיים את החיים המאוד תאגידיים והולכים למשרדים, בכל זאת יודעים איך לשמור על עצמם. אז הסטרס משחק, הוא בעצם כמו האס שלנו בכל מה שקשור לבריאות. הוא כמו ג'וקר כזה, אנחנו לא, אין דרך אחת לטפל בו, זה לא כמו הגוף שהיום כל המחקר כבר מבין והולך לכיוון הנכון, למזלי ולמזלכם. סטרס הוא יותר גורם שבעצם כל אחד ידע איך להתמודד איתו באופן אחר. אצל חלק מהאנשים, חלק מכם זה יהיה לקום מוקדם, זה יהיה לקרוא משהו על הבוקר כמו שאוהבים להגיד, וחלק בכלל לא, חלק אולי מתאים להם דווקא לקום מאוחר, להתעורר לאט, להתחיל את היום לאט ולעבוד בקצב שלהם אם אתם עצמאים, לסיים פרויקט אחד אחרי השני ולא דווקא לבנות לכם לוז, כל אחד עם השיטה שלו. כמובן שהסביבה משחקת תפקיד אדיר, ואם אתם חיים בסביבה לחוצה ואם הסביבה הקרובה אליכן והחברים אליכן ואליכם לחוצה, אז אתם גם תהיו לחוצים וזה זה משקף לכם וזה אחרי זה משדר לכם לחץ וזה גם בסוף יכול לחלחל פנימה. אז זו נקודה שחשוב לי גם לדבר עליה. אני חושב שתזונה אנחנו כבר מבינים, דיברתי עליה מספיק בפודקאסט, אנחנו כבר מבינים, אנחנו יודעים, אנחנו מבינים לאן המדע הולך. נוכל תמיד להתווכח על 0 גרם פחמימה, 30 גרם, 40 גרם, 60 גרם ליום, אבל בסופו של דבר כולנו מבינים. לא לאכול אוכל מעובד, לא לאכול סוכר מעובד, שמנים צמחיים, להפחית סטרס, להפחית גורמים מסוימים כמו גלוטן, שהוא מאוד מעובד היום, אז זה קצת, זה מתחבר למעובד, כמו שאמרנו בהתחלה, קפה. כל אחד יעשה את החישוב שלו עם קפה, זה מאוד אינדיבידואלי, יש כאלה שזה פחות משפיע עליהם, אבל סטרס הוא תמיד נשאר הגורם הזה, שאנחנו יכולים לשחק איתו. והרבה פעמים אנחנו שומעים סיפור כזה, של הסבתא הזאת, שדודה שלנו תמיד אומרת שהיא חיה עד גיל 100, אבל היא ישנה כל יום. היא ישנה המון, היא ישנה חצי קופסה ביום, במשך כל חיי הבוגרים, והיא נפטרה בגיל 100, צלולה ופעילה. ויש לנו את הסיפור של רות דיין, אז נכון שזה קיים, וזה אמיתי האנקדוטות האלה, אבל באותה מידה גם יש לנו את האנשים האלה שאומרים, הם עשו הכל נכון, הם חיו בריא, בריא במרכאות, הם שמרו על עצמם, הם אכלו בריא, הם התאמנו הרבה, ובכל זאת משהו קרה והם נפטרו בגיל צעיר. אז אני חושב שסטרס, הסטרס הוא הכוכבית הקטנה הזאת, שהיא לפעמים יותר חזקה מהכל. וזאת הנקודה השישית שלי. אנחנו יודעים איך לטפל בהכל, אנחנו צריכים להבין מה לעשות עם סטרס. אני מזמין אתכם, כל אחד, להבין מה מוריד את הסטרס בחיים שלו, איזה גורמים הם גורמים מלחיצים יותר, ולנסות לנטרל אותם, או להיפטר מהם, או, סליחה, חלילה, לא להיפטר, אבל אולי להתרחק מהם. לדעת איך להתרחק מהם, לבנות את המבצר הנפשי הזה שלנו עבור כל אחד מאיתנו, וככה נמשיך להתאזן. ובנימה הזאת, זה היה הפרק הזה של נושאים מיוחדים בפודקאסט עצם העניין, העונה הרביעית, החדשה והמרעננת. וזהו, נהניתי לדבר איתכם הפרק הזה, תודה שהייתם איתי. תמשיכו לעקוב באינסטגרם, בפייסבוק, תומר פאפה, ובכל העמודים שלי אני ממשיך לפרסם, ועד הפרק הבא, שנשאר מאוזנים. ביי בינתיים.